דיברנו באופן כללי על שלושת האפיקים של הכהונה. כולם היו פה בזה, נכון? ומזה המשכנו, דגשנו את ההנהגה של בית אלי, שאמרנו שהם מאוד אוחזים בצד של הכהנים שלוחי רחמנה. לעומת שלוחי דידן, או קראנו לזה כהונת מעלה, כהונת סגולה. ומתוך זה הם בעצם מצרפים לאיזשהו עניין אחד גדול, את הכהונה שלהם ואת השרה שלהם, את המתנות כהונה שלהם, לעומת נקרא לזה מיסים שלהם, אלא אנחנו יכולים לקחת יותר. אז אנחנו ניכנס עכשיו יותר לחטאים של בני אלי, ננסה להבין מה היה המקום של אלי ביחס אליהם, ומזה אחר כך בעצם אולי להתפשט או להמשיך לכיוון של אלקנה, מה המקום שלו ביחס בני אלי, ולהתחיל את אלקנה ושמואל ללמוד בתור נושא. אז נתחיל מהנהגת בני אלי. דיברנו על זה שאלי עצמו, אנחנו מוצאים אותו, דבר מאוד בולט ומאוד יפה, אנחנו מוצאים אותו בתור יושב או אפילו בתור שוכב במקדש, במשכן. לעומת פנחס, אנחנו מוצאים אותו מה? עומד. נכון? זוכרים את זה? לעמוד ולשרת. כמו לעמוד ולשרת בתורה. זה ממש הבדל גדול. עכשיו, מה היה החטאים של בני אלי? בואו נקרא ביחד. כן, זה בפרק ב', פסוק י"ב. ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו, ויקב הכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. אז זה חטא ראשון. מה בעצם כתוב פה? אז זה החטא שדיברנו עליו כבר, שמגיע לכהנים מתנות הכהונה, החזה והשוק, מדובר פה על קורבן שלמים, ולישראל בעצם הם אלה שאוכלים את רוב הקורבן. אבל בני אלי היו לוקחים יותר. יותר, גם לא באופן מערכתי, שתגיד חזה ושוק ועוד דבר, אלא כמה שאנחנו נרצה, מין ממש דגש של השררה שלהם. אז כבר דיברנו על זה, שיש פה ממש כאילו צירוף ואמירה, נגיד זה שוב בשפה של שלוחי רחמנה, בעצם אל תחשבו שאנחנו כאילו השליחים שלכם, וזה התשלום על השליחות שלנו. אלא אנחנו פה שלוחי השם, אנחנו מהלכים, אנחנו אלה שבאים בשם המלך, אנחנו בצד של המקבל הקורבן. ממילא, אתם תחתנו, אנחנו גם נחליט מה ניקח מכם בנוסף, אנחנו נחליט. זה חטא ראשון. חטא שני, גם בטרם הקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מאושל כי אם חי. ואומר אליו האיש, כתר הקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תבן נפשך. ואמר, לא, כי אתה תיתן ואם לא לקחת בחוזקה. אז מה כתוב בחטא הזה? מה הם בעצם, איזה עוד מעשה הם עשו שלא קשורה? מה הבעיה? זה בעיה שהם רוצים לאכול נע ולא מבושל? בסדר, אין בעיה. כל עוד זה שחות. דיני אכילה, מותר לאכול לא מבושל. נכון מאוד, לפני הכתרה. כלומר, הרי דין הוא שהאדם עכשיו הקדיש בהמה. הבהמה הזאת היא של השם, היא הקדש. מתי בעצם זה משתחרר ויש רשות לכהנים ומילה גם לבעלים לאכול? אחרי הכתרה, אז השם מזכה להם משולחן גבוה. והם היו עושים משהו מאוד מיוחד. היו לוקחים את חלקם לפני הכתרת האמורים. ממש נגד הדרכת התורה, נגד מצוות התורה. ועל זה הנביא אומר, פסוק י' ז', ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו אנשים את מנחת השם. כבר פה, לא כתוב כבר פה יש פה מין ניעוץ מיוחד, אנחנו נראה את זה עוד מעט שוב. אם היינו שואלים אותם, למה אתם עושים את זה? כלומר שוב, ההנחת מוצא שלא צריך אפילו להסביר אותה, היא אומרת שהיה פה בית מדרש. הם לא רק עשו את זה עכשיו מתוך תאווה, מתוך זה, אלא הם גם את התלמידים שלהם ידעו לעשות ככה. ככה אנחנו צריכים, ככה הנהגת הכהונה שלנו מחייבת. למה? למה לעשות ככה? לקחת לפני המורה. מה אתם אומרים? מה? אבל למה, אז אם ככה, אבל למה אתה דווקא עושה כשאתה לפני? הרי יש פה שאלה איך אתה לפני השם. יש לו רדה רחמנה עד רבה אז. הסבר שאני מציע, זה ממש קשור למה שראינו, שעוד מעט נראה גם עוד יסוד שממש עולה באותו כיוון, ממש קשור למה שראינו ששחיטה קשרה בזר. הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אתם יכולים את השחיטה לשחוט ואחר כך כהנים. אבל בני אלי לא הרשו. למה? הם אומרים, אין לכם מגע ישיר ישראל עם, 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 עם הקורבנות, עם בית השם, עם העבודה. הכל צריך לעבור דרכנו. גם מה שהשם לכאורה נתן לכם מידה ישירה, כמו שראינו מתפילת חנה, מה הבא? אני מתפללת במקדש. לא, לא, לא. אלי אומר, זה צריך לעבור דרכי. אותו דבר פה, יכול להיות שהסברה שלהם הייתה, שוב, חטא, אבל הצד של הגדלות של זה, הצד של מה שהם הבינו, זה שבדרך אל הכתרת האמורים, זה צריך לעבור דרך הכהן. הרי יש את המושג של כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. זה ברור שהם באו מצד זה, הם לא באו כדי למלא את קרסם. הם באו מצד שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, הם אומרים, אתה, במיוחד אתם הדור שעדיין בא מדור השופטים, רחוקים, עד עכשיו לא עליתם למשכן בכלל. הדרך שלכם להכתרת האמורים, להגיע אל השם, זה רק דרך הכהן. מה? חטא ראשון, כן? זה מה שאמרתי. זה מה שהדגשתי, שמזלג שלוש השיניים זה לכאורה מיותר. כלומר, יכולת להגיד, תביא לנו עוד משהו. והם אומר, זה לא איזה מיחס קבוע, חוק קבוע. הם בעצם אומרים, אנחנו נשתלט לך, ניקח מה שנצליח. אתה אומר משהו אחר? אני לא הבנתי. נכון, כן, כן, כן. זה ממש דגש של הסררה, זה לא כאילו תוסיף לנו עוד נקודות, עוד סחו, עוד מנות. לא, אנחנו באים לעולמך וניקח משם.
זה לא הסררה של להחליט, זה גם הפעולה עצמה, מי עושה?
שזה נער הכהן. נכון, כן, כן. אז נכון, מסכים? אז אנחנו באים עכשיו בחטא אחר, כן? שהם לוקחים לפני האמורים, זה חטא שני. אז אולי זה הסברה בחטא הזה, שהם בעצם אומרים, כהנים אוכלים, ואחר כך בעלים מתכפרים, כלומר, אחר כך בכלל שייך שתקריבו להשם, אין לכם מגע ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ואחר כך חטא שלישי, פסוק כ"ב, ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, וידע שישכבון את הנשים הצובות פתח אוהל מועד. וזה, כמובן, נשמע בלתי הגיוני, שבאופן מערכתי ככה היה, ואכן חז"ל אומרים, ברור זה לא מה שהיה, כל המים אלי חטאו אינו אלא טועה, על זה הם אומרים, שמה שכתוב שהם השכיבו, הכוונה שהם עיכבו את הנשים מלהקריב. אז מה הקשר לשכבו את הנשים? הכוונה שעכשיו אישה באה, קורבן יולדת, היא באה אחר כך צריכה לחזור לבעלה, והם בעצם בזה שמעכבים אותה, הם משתלטים על האישות שלה. כי הם בעצם מונים אותה עכשיו לחזור לבעלה עוד זמן. בסדר עד פה? זה החטא השלישי. עכשיו, עלינו להבין, שוב פעם, מה היה הרעיון? מה גרם לבני אלי לעשות את זה? למה לעכב את הנשים? מה הם מרוויחים בזה? אז זה, תראו איזה יופי, יש לנו פה, תראו בדפים, הזוהר עונה על זה. למה בעצם בני אלי, למה בעצם בני אלי עיכבו את הנשים? כלומר, איך זה היה עובד? מה, האם זה היה עובד שבעצם היו... אומרים, כולכם נשארות פה, לא זזות עד שאנחנו מרשים. כאילו, לעכב בשביל לעכב, שוב, ברור שלא, אנחנו מדברים על גדולי הדור. אומר, אני קורא מתוך פירוש הסולם לזוהר, כל פעם שאני מביא זוהר אני אומר את זה שאני חשבתי שאסור. כלומר, מה אנחנו מבינים? אולי כל מה שכתוב פה זה גימטריות. שאלתי את הרב דוד, אם יש משהו עכשיו סברה, כלומר, נקודה שכתובה בזוהר. האם שייך להביא את זה או שאנחנו לא מבינים כלום? אז הוא אמר, תביא את זה. אז אני מביא את זה. מה? מה זאת אומרת? ברור, ברור, כן. אוקיי, אז הזוהר אומר, זה עכשיו, אני קורא מתוך תרגום הסולם, כן? זה לא המילים של הזוהר, זה תרגום, התרגום שלו זה ממש פירוש, זה לא רק תרגום מילולי. אומר הזוהר, חס ושלום שהיו עושים אווירה הזו של לשכב את הנשים. זה תחילת עמוד 13. ומכל שכן, במקום הקדוש ההוא, שלא יקומו ישראל ויהרגו אותם, הזוהר אומר פשט, מה אתה חושב שעם ישראל היה מאפשר? דבר כזה מערכתי של כהנים שוכבים את הנשים, לא מתחיל ולא נגמר. אלא, משום שהיו מעכבים את הנשים להיכנס למקדש, כמו הגמרא. למה? והיו מוכים בידיהם שלא להיכנס להתפלל תפילה מטרם שהקורבנות נעשו. זה מדהים הדבר הזה. כלומר, אומר הזוהר, בוא אני אספר לך איך זה היה. שוב פעם, כשחזל אומרים בגמרא, מסרת שבת, נוני, שהם מעכבים את הנשים, מה הכוונה? אמרתי את זה, שוב, זה בדיחה, מה, חושב שקלו את כולם, אתם לא יוצאות עד הצהריים, לא. אלא, ממש אותו סוגיה שראינו בתפילת חנה, שמה? עכשיו האישה באה, אחרי ילדה, עברה חודשים, עלתה לרגל וזה היא באה. עכשיו היא רוצה שני דברים, להקריב, כמו המצווה, שקורבן יולדת, ולהתפלל להשם. יש עכשיו תור, היא אומרת, טוב, בינתיים עד שאני אגיע תורי להקריב, אני מתפללת. הם היו עושים פשוט פרוצדורה כזאת, שאומרת, אף אחת לא מתפללת לפני הקרבה. למה לא? שזו פשוטה. כל מה שאנחנו רואים שחורז פה כל הזמן. אתם חושבות שיש לכם מה להתפלל לפני שאנחנו הקרבנו את שלכם? ההקרבה קודמת לתפילה, זה מה שהם אומרים. תפילות כנגד מינים תקנו. כלומר, מה אתם חושבות שאתם יכולות לבוא ולהתפלל כאילו אתם פה, זה הבית שלכם והשם שומע את תפילתכם? לא, זה בית השם. ואנחנו שלוחיו להקריב כבונותכם. חכו בתור, אחרי שתקריבו תתפללו. כמה זמן לוקח להתפלל? כלומר, לפי פה יוצא שעל איזה זמן עיכוב מדובר. זה לא ישאיר אותם עכשיו חצי יום, רק כשהשמש תהיה במרכז השמיים אנחנו שולחים אתכם. לא, אבל יש פה השתלטות על כל חיי קרבת השם שלהם. כמו, אפשר לקרוא על זה מה שחזל אומרים בפי חנה, לא אדוני, לא אדון אתה בדבר הזה. מה אתה אומר?
אתה צריכה
לשאול. הבנתי.
אתה כבר יכולה ללכת ויודעת ש... לא, אבל מה... עד הערב זה יקריב, היא
יכולה להיות בבית. הבנתי, אבל בסדר, היא יכולה גם לא לעלות. יכולה לשלוח שיקריב. מה? בסדר, לא, אני מתכוון, אני מסכים איתך, לא, אני מסכים איתך, אבל אני רק אומר, בעצם זה תלוי באישה עצמה, היא יכולה להגיד, טוב, אז אני אתפלל בבית. זה לא... זה עיכוב פרוצדורלי, מה שנקרא, קוראי צהורים. קודם זה, ואחר כך זה ככה, זה אומר. מדהים. שוב, אנחנו לא מבינים מה כתוב פה, אבל לפי המילים בעברית שמופיעות פה, אז ככה כתוב. עכשיו יש פה משפט שאני פשוט לא הבנתי, תעזרו לי, אני באמת לא מבין אותו, כלומר, גם בעברית שלו. אז שוב, שלא להיכנס להתפלל לתפילה מטרם שהקורבנות נעשו, כי משום שאין לא הביאו הקורבנות לקחת חלק מהם, על כן היו מעכבים אותן. כלומר, אם אני מבין נכון, בגלל שהם לא הביאו שלמים, שיש לקורבן חלק מהם, אלא קנה הולדת, שאין להם חלק לכהנים, די הדין? מה הכוונה? כי משום שאין לו הביאו הקורבנות לקחת חלק מהם, על כן הם מעכבים אותם. מה הכוונה של המשפט הזה? אני מבין שהיה איזושהי תרעומת מבני אליל אנשים, למה אתם לא מביאות קורבנות שיהיה לנו חלק בהם? אבל יש חלק. לא? כן.
כל עוד זה לא הגיע, אין לכם
מה
לבוא להתפלל.
כל עוד
לא
הבאתם את
הקורבן. אז אתה אומר, לא הביאו קורבן, לא הביאו, אתה אומר, לא הקריבו קורבנות. נכון, אתה אומר, נכון, נכון, זה בעצם ממשיך. הוא בעצם אומר, אז זה ממש זה. כל עוד לא הבאתם את הקורבן שבו אנחנו שותפים, אתם לא יכולות להתפלל פה. עכשיו, מה אתם לא יכולות להתפלל? שוב, צריך להבין, מה הכוונה? ואם אני עומדת בתור ולוחשת תפילה, אתה תגיד לי, תניה, שאמרו לא. כלומר, אין איזה... זה פשוט היה עדין, כלומר היה פה איזה מרות רוחנית שאומרת, תקשיבו, הסדר הוא קודם קורבן שבו אנחנו שותפים אחר כך תפילה. מדהים, לא? מדהים הזוהר הזה. זה ממש אותו עיקרון של תפילת חנה ושל שחיטה כשרה בזהר. יפה, ומשום זה שאנשים ביקשו להיכנס שם אל המקדש והם עקבו אותם, על כן כתוב שישכבו את אנשים. דיינו שעקבו אותם להיכנס למקדש כפי שאמרנו. אז כן רואים פה שזה לא היה רק אל תתפללו, אלא אל תיכנסו למקום שבו אתם רוצות להתפלל. בכל אופן, אני חושב שזה ממש חשוב, ההבנה הזו סוגיית בני אלי. שוב פעם, אני אומר, מה שאתה רואה פה, שגם אחרי שאתה אומר לא שחברו את האנשים גיבשו אותו, בסדר, זה אפילו לא צריך לדון. אבל אתה רואה שהזוהר מחפש, מבאר לך, שעדיין לא תחשוב, בסדר, זה לא שחבו, אבל זה בסוף שבר סתם איזושהי שרה, סתם איזושהי הגבלת הציבור. גם זה ברור שזה לא. אלא, אתם לא תתפללו לפני שההקרבה. בסדר? מבין שלושת החטאים האלה, מה המקום קודם כל של, מה היחסים בין החטאים האלה? ויוצא של עוד שאלה, מה המקום, עכשיו נתעלה משני בני אלי, אל בית אלי, אל אלי וביתו בכלל. אז שוב, אם היינו אומרים,